דיני משקים שנסחטו מפירות. שבס קוף ממדלד, אנחנו מתחילים 10 שורות מסוף העמוד הקודם. למדנו לעיל שרבי אומר רב יהודה אומר שמואל מסכם את המחלוקת של רבונו ורב יהודה, שמשקים שיצאו מזיתים וענבים כולם מודים שאסור לשתות אותם, כיוון שדרך זיתים וענבים שהם עומדים לסחיטה, אז אפילו אם הוא במקרה השאיר אותם לאכילה, אם נתיר לו לשתות את המשקים שיצאו, הוא יבוא לסחוט את הזיתים וענבים. בשאר פירות כולם מודים שכיוון שבסתם זה לא עומד לסחיטה, אם יצאו מהם משקים מותר לשתות אותם בשבת. מתי נחלקו חכום ורב יהודה? אז אמר רב נחמן בר יצחק, מסתבר בתותים ורימונים שלפעמים סוחטים אותם. אז רב יהודה אומר, אם זה עמד לאכילה ויצא מזה משקה, מותר לשתות את המשקה, וחכומים גוזרים שמה הוא יבוא ויסחוט את הפירות. אבל אמרנו דרך אגב בברייתא שרב יהודה שאומר שמה שיצא מותר לשתות דווקא אם הפירות עומדים לאכילה, אבל אם הפירות עומדים למשקה אסור. ולא רק אם הם עומדים למשקה אלא גם בסתם, סתם תותים ורימונים, אם יצא מהם משקה לבד אסור לשתות אותו בשבת. שואלת הגמרא, וסובה רב יהודה סתם אסור? ואותנן, יש משנה במכשירים. יש לנו כלל שכל דבר שגודל מן הקרקע, כל זרע אשר יזרע לא יכול לקבל טומאה משרץ, אלא אם כן הכשיר אותו משקה לקבול הסטומה. עכשיו, מה זה משקה? אז כתוב ככה, חלב האישה מתמה לרצון ושלא לרצון. בין אם האישה הוציאה את החלב הזה לרצונה, בין אם זה יצא שלא לרצון. חלב קרוי משקה, והוא מכשיר לקבל הסטומה. כשהמשנה אומרת מטמא, הכוונה מכשיר לקבל טומה. חלב בהימו, אין לו מטמא אלא לרצון. אם הוא הוציא את זה חלב, את זה מהבהמה, יש איזה שם של משקה. אבל אם זה יצא שלא לרצון, זה לא נחשב משקה. כך אומרים חכמים. אומר רב עקיבא, קל וחומר הוא. ומה חלב האישה שאינו מיוחד אלא לקטנים? גדולים לא שותים חלב האישה. בכל אופן, מטמא לרצון ושלא לרצון. חלב הבהמה שמיוחד בין לגדולים, בין לקטנים, אינו דין שיתמה בין לרצון, בין שלא לרצון? כך טוען רב עקיבא. אז רב עקיבא בא ואומר שגם חלב בהמה מתמה שלא לרצון. אמרו לא, לא, אין אפשר לעשות קל וחומר. למה? הולכים להביא ראיה מדם. דם של אדם נחשב משקה. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בפסוק, דם חללי משתה. רואים שדם של חלל יש לו שם של משקה, דווקא חלל. אומרת הגמרא בנידה, לא דווקא אם הוא מת לגמרי, אלא גם אם יש לו מכה, הוא חלל חלקית. מה לי קטלו כולו, מה לי קטלו פלגו. גם דם כזה נחשב משקה, והוא מכשיר לקבול הסטומה. אז אם כן, הם עושים חשבון כזה. אמרו לו, אם תמך עליו האישה שלו לרצון, למה? אישה יותר חשובה משקה. איפה? בדם שלה. שדם מגפתה, מגפתה הכוונה דם של נגף, של מכה, תומה. בין אם זה יוצא לרצון, בין אם זה יוצא שלא לרצון, זה נחשב משקה. ולא רק זה, דם נעקר ונעשה חלב. אז כמו שהדם יש לו שם של משקה, גם החלב יש לו שם של משקה. לכן יתמה, תמה. אבל אתה בא להגיד שיתמה חלב בהמה שלא לרצון, שדם אגפתה טהור, דם של בהמה שקיבלה מכה לא נחשב משקה, רק דם של שחיטה. דם של שחיטה כתוב על הארץ תשפכנו כמים, זה נחשב מכשיר לקבול הסתומה, אבל דם של מכה לא. אז אם כן, החלב של הבהמה לא יהיה חמור כמו חלב של אישה. אמר להן, מחמיר אני בחלב מבדם, שהחולב לרפואה, מי ששואב חלב מבהמה לרפואו, תומה, כי זה נקרא לרצון, ומקיז לרפואה, מי שמוציא דם לרפואה, לא מצד מכה, טהור. ענו לו חכמים, אמרו לו, סלי זיתים והנובים יוכיחו, שהמשקים היוצאים מהם לרצון, תמאים, שלא לרצון, משקים שיצאו לבד, טהורים. עד כאן המשנה במכשירים. אז עכשיו אומרת הגמרא, מה הכוונה שאמרנו כאן? משקים שיוצאים מזיתים וענבים לרצון טמאים, שלא לרצון טהורים. לכאורה, מה אליו? לרצון דניחלה. שהוא רוצה שהמשקים יצאו. למשל, שהענבים מיועדים לסחיטה. אז הוא שמח שהיין כבר יצא. שלא לרצון, מה זה שלא לרצון? מסתמה, שהוא לא חשב כלום. ומה אתה רואה כאן? ומה זיתים וענבים דבני סחיטה נינו? הם עומדים לסחיטה. אף על פי כן, אם זה שלא לרצון, אלא בסתמה, ולא כלום. זאת אומרת, זה לא נחשב משקה. תותים ורימונים. דלבני סחיטה נינו. הם פחות עומדים לסחיטה מאשר זיתים וענבים. לא כל שכן שאנחנו נגיד שבסתמה הם לא עומדים לשתייה. אם כן, אם הם יצאו בשבת, יהיה מותר לשתות את המשקה הזה כיוון שסתם הרימונים עומדים לאכילה? כך מקשה הגמרא, איך יכול להיות שרבי יהודה בסתמה מחשיב את זה כמשקה ואוסר? עונה הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, לא הבנת נכון. לא, מה שכתוב לרצון, לא הכוונה שניחה לי, אלא זה הכוונה בסתמה. סתם זיתים ענבים שיוצא מהם המשקה, זה לרצונו, הוא רוצה את זה. שלא לרצון, מה הכוונה? דגל יד העתי, דאמר, לא ניחה לי. אז ממילא לא קשה מפה שום דבר על רימונים. כי זיתים וענבים בסתומה, זה נחשב משקה. ורבי יהודה בא ואומר, גם רימונים וטוטים, גם מסתומה נחשב משקה. תירוץ שני, ויבואי סיימה. שיינה סלי זיתים וענבים. שם איך כתוב במשנה? לא כערה עם זיתים וענבים, סלים. מה זה סל? סל זה שיש בו חורים. אז אם כן, כשנסחט המשקה ויוצא החוץ, אז הולך לאיבוד. כיוון דלאיבוד קיימה, מיקורי אף קורי מפקר להו. אז לכן אין לזה שם של משקה. טוב. בכל אופן, מסכם את הגמרא, אשכחון, ברייתא מפורשת, שראינו בעמוד הקודם, רב יהודה דמודה לרבונון בזיתים וענבים, שאפילו אם הוא חשב עליהם לאכילה, זה נחשב שזה עומד למשקה. רבונון ומודולי לרב יהודה בשאר פירות מנולון. מאיפה? יש לנו הוכחה לדין השני, ששמואל חידש. שרבונון מודים לרבי יהודה בשאר פירות שסתמן עומדים לאכילה ולכן מותר לשתות את המשקה שיצא מהם בשבת. דתניא, סוחטין בפגעין ובפרישין ובעוזרדין. זה מיני פירות, רש"י אומר פגעין פרונש ומפרשים שזה שזיפים, ופרישין מפרשים שזה חבושים, ועוזרדין מותר לסחוט את זה. לפי איך שהגמרא עכשיו לומדת, מותר לסחוט את הפירות האלה בשבת. למה? כי כיוון שאין דרכם לסחיטה, אין בזה איסור דש. כל האיסור לסחוט פרי ולהוציא ממנו את המשקה, זה איסור דש. אבל דבר שלא עומד לסחיטה, אין בזה איסור דש. אבל לא ברימונים. רימונים אסור לסחוט. למה? כיוון שדרכם בסחיטה. למה? ושל בית מנשיה בר מנחם היו סוחטים ברימונים. אז לכן זה מברר שדרכם לסחיטה. אז מה אתה רואה פה? ששאר פירות מותר לסחוט לכתחילה. כל שכן שמותר לשתות את המשקה שיוצא מהם. אומרת הרמרה, ממאי דרבנני? דילמה רב יהודאי, אולי זה רק דעתו של רב יהודה הברייתא הזאת. הגמרא הולכת להוכיח שזה צריך להיות לכולם. היא אומרת כך, אוקיי, ותבן אמר רב יהודה, בוא נגיד שזה רב יהודה. מה מצאנו שרב יהודה אמר במשנה? שמותר לשתות את המשקה שיצא לבד. אבל ראית במשנה שהוא מתיר לשחות? אימא דשמעת לי לרב יהודה יצאו מעצמת? סוחתין לך תחילה משמעת לי? אלא מה אתה חייב לומר? מה היית לך למימה? סברה חדשה. כיוון דלאו בני סחיטה נינו, אפילו לך תחילה מותר לשחות אותם. אם ככה, אז אתה כבר לא חייב להגיד שזה הולך כמו רב יהודה. אפילו תמר אבונון. כיוון דלאו בני סחיטה נינו, אפילו לך תחילה מותר לשחות. שמע מינו רבונוני, שמע מינו. אז אם כן, יש לנו ראיה גם לחלק הראשון, שזיתים וענבים שעומדים מסחיטה, אפילו שהוא ייעד אותם לאכילה, הם עדיין נחשבים עומדים למשקה, והמשקה שיוצא מהם אסור בשתייה בשבת. שאר פירות המשקים ודאי מותרים, וכל המחלוקת זה בתותים ורימונים. טוב, אומרת הגמרא, למדנו כאן של בית מנשי אבא מנחם היו סוחטים ברימונים. אומר רב נחמן, הלכה כשל בית מנשי אבא מנחם. אמר לו רוב אל הרב נחמן, מה הנוסח הזה שאתה אומר? מה, מנשי בן מנחם תנאו? הפושט הפוסק כמו. ואם תרצה להסביר, שמה התכוונת? הלכה כי הייתה נדה סבלה כשל מנשי בן מנחם. מתפלא רובה. ומשום דסבר כמנשה בן מנחם הלכה כמותו? מה, מנשה בן מנחם עברו בדעלמה? בגלל שיש איזה איש אחד שרגיל לשחות רימונים, אז אתה כבר בא ואומר שהדרך היא לשחות רימונים? אומרת המראין, כן, מצאנו דוגמה כזאת. דתנן משנה בקיליים, המקיים קוצים בקרן. יש לנו הלכה שכל הזרעים שנזרעו בקרן אסורים. לא רק הם אסורים, הם אוסרים את הקרן. אבל מי שאיתה אילן בקרן, זה לא אוסר. המקיים קוצים בקרן, האם יש לו קוץ דין של זרעים? לכאורה לא. רב לזר אומר קידש, החכמים אומרים, אינו מקדש. מה? למה לא מקדש? אלא דבר שכמו הוא מקיימין. דבר שאדם אמור בדרך כלל לגדל, דבר שאדם עשוי לגדל אותו, כמו ירקות, זה מקדש את הקרן. זה עושה אותו כלאיים. אבל קוצים שבן אדם לא מעניין אותו אם זה, אם זה נמצא, אם זה לא נמצא. להפך, לפעמים הוא מנקש את זה. הוא לא מקיים את זה בקרן. זה לא כלאיים. אז למה רב לזה אומר שכן? ואמר רב חנינא, מה הייתה אם אלה רבי אלעזר? שכן בערביה מקיימים קוצי שדות לגמליהם. במדינת ערב רגילים לקיים את הקוצים לגמלים, כיוון שיש להם הרבה גמלים. אז מה אתה רואה מפה? דבר שהוא ישנו במקום מיוחד, הוא קובע לנו דין. כל קוץ בכל מקום נחשב כליים בקרן. אז לכאורה גם אצלנו, כיוון שמנשה בר מנחם רגיל לשחות רימונים, זה כבר עומד למשקה. עומד אמר עמידי עירה, מה הראיה? דערביה אטרה. אצל מדינת ערביה זה מקום שלם, זה מקום חשוב. ומה הכוונה? גם פה, למה פה לא מקיימים קוצים? כי פה אין, לא מגדלים גמלים. אבל גם פה, אם היה מישהו שיגדל גמלים, הוא יקיים את הקוצים, לכן הקוצים כליים. אבל אחה, בטלה דעתו אצל כל אדם. אלא אומרת הגמרא, מה הסברה של רב נחמן? היינו תאימה כדי רב חיסדה. דאו מה רב חיסדה. תרדין שסחטן ונתנן במקווה. אנחנו מדברים על מקווה שהשתנה המרית שלו. איך? הוא לקח תרדין, לקח סלק, סחט אותו, שפך את כל הצבע הוורוד, האדום הזה לתוך המקווה. פוסלין את המקווה בשינוי מרא. למה? ועולה בני סחיטה נינו. אז עכשיו הגמרא מבינה שדבר שאין לו שם של משקה לא פוסל את המקווה. אלא מעית לך למימר, כיוון דחשבינו, הבו לו משקה. הוא בסופו של דבר שחט והחשיב את זה, אז זה נהיה משקה. אז אוכן, זה מה שסובר רב נחמן. למה אסור לשחות רימונים? למה אתה שוחט רימון? אתה רוצה לשתות את זה? אם אתה מחשיב את זה, אז אתה הופך את זה למשקה. כיוון דחשבינו, הבו לו משקה. אם ככה סובר רב נחמן, שכל פעם שאדם בא לשחות פרי כדי להוציא משקה, זה נחשב משקה. אז צריכים להגיד פשט חדש בכל הברייתא למעלה. מה הברייתא אמרה? סוחטים בפגעין ובפרישין ובעוזרדין. מה הכוונה? הרי הוא רוצה את זה למשקה. אז אומר רש"י שהכוונה היא כזאת, אם הוא סוחט את זה לא בשביל המיץ, הוא לא רוצה משקה, אלא הוא רוצה למתק את הפרי, על ידי שהוא סוחט אותו, הוא נהיה מתוק. מותר. אבל לא ברימונים. אם אתה סוחט רימונים אפילו בשביל למתק אותם, זה אסור. כי כיוון שרימונים יש כאלה, שרגילים לסחוט. וברימונים, אם תסחוט, זה יותר מצוי מאשר פגעים ופרישים ועוזרדין. לכן אפילו בשביל למתק אותם אסור לסחוט אותם. כך רש"י מפרש כאן. טוב. הפופה אמר, סברה חדשה, למה התרד פוסל את המקווה? לא בגלל שיש לו שם של משקה. משום דעה ודבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה. ויש לנו כלל. וכל דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה, פוסל את המקווה בשינוי מראה. מה? איזה דבר זה שאין עושים ממנו, שעושים ממנו מקווה? אומר רש"י, מים, שלג וברד, מזה עושים מקווה. כל שאר הדברים פוסלים את המקווה. כמובן בשינוי מראה. תנא נוסו, כתוב במשנה במקוואות, כמה שנכנסו לדין של מקווה, אז הגמרא מרחיבה כאן. אז שוב פעם, יצא לנו כאן שתי שיטות בגמרא. האם צריכים חומר יקבל שם משקה בשביל לפסול את המקווה בשינוי מראה? או לא צריך שם משקה, מספיק שהוא לא חומר שראוי למקווה. תנא נוסו, נפל לתוכו יין, לתוך המקווה, או חומץ, ומוחל. מוחל זה חומר כזה שיצא מהזיתים לבד. ורש"י אומר שבמוחל הזה יש שלוש סוגים של מוחל. יש סוג ראשון, כשעורמים את כל הזיתים בתוך הסל, כדי שהם יתחממו קצת, שיבשילו לבד. אז לאט לאט כשהם עומדים שם, הם מתחממים אחד מהשני, עד שיוצא קצת מוחל, משקה כזה. אומר רש"י, והוא צלול כמים. שלב שני, כשזה אחר כך עומד ימים רבים ודוחקים הזיתים זה בזה, אז עוד פעם יצא מוחל, אבל הוא כבר נראה כמו שמן, קרוב להיות כשמן. שלב שלישי, אחרי שהוא עוצר את הזיתים בבית הבד להוציא את השמן, הוא לוקח את כל מה שנשאר, מערים אותם בערימה, וגם שם יוצא מהם מוחל. אז יש לנו שוב פעם, הראשון זה כשהוא שם את זה בערימה להבשיל, שתיים, אחרי שעומדים ימים רבים ודוחקים זה בזה, שלוש, אחרי שהם נסחטו. אז כתוב ככה, נפל לתוכו יין או חומץ ומוחל ושינה מרב, פסו. מה נתן את המוחל משקהו? שאתה אומר שהוא פוסל את המקווה. אמר רבי, רבי יעקבי, זה שיטתו של רבי יעקב. דתניא, רבי יעקב אומר, מוחל הרי הוא כמשקה. יש לו דין של משקה. אז אם ככה, ומתם אמרו, מוחל היוצא בתחילת ההור. אם ככה, למה המוחל של השלב הראשון, כשהזיתים מבשילים, למה הוא טהור מלהכשיר לקבול הסתומה? אומר רבי יעקב, לפי שאינו רוצה בקיומו, הוא לא רוצה שזה יצא. אז מה אתה רואה? שרב יעקב סובר שזה משקה. רב שימל אומר, מוחה לאינו כמשקה. ומה אתם אמרו? מוחה ליוצא מעיגול בית הבד תמה? שזה המוחה לאחרון של אחרי הסחיטה? לפי שאי אפשר לו בלא צחצוחי שמן. בוודאי בתוך המוחל הזה יש קצת שמן, אז לכן הוא מכשיר לקבול הסתומה. מהי בעיניו? מה ההבדל למעשה בין רבי יעקב לרב שימן? הרי בסופו של דבר את המוחל הראשון כולם מתארים, ואת המוחל האחרון כולם מתאמים. אז מה ההבדל ביניהם למעשה? היא כבעיניו דעתי בתר איצצתה. אותו מוחל שיצא בשלב האמצעי, אחרי שהם דחקו זה בזה ונשתהו ימים רבים. אז לפי השיטה של רב שימן, שזה לא משקה, אז גם פה זה לא משקה. ופה עדיין אין צחצוחי שמן. אבל לפי השיטה של רב יעקב, זה משקה. ועכשיו כבר כן, לא אכפת לו שזה יוצא. ניחלי בזה שהמוחל יוצא. אז אם כן, עד כאן הסברנו שיש תנה שאומר שמוחל זה משקה. רוב אמר, לא צריך להגיד את זה. רוב אמר משום דעה ודבר שאין עושים ממנו מקווה. הוא פוסל את המקווה בשינוי מר, יוצא שרוב ורב פופה הם אלה שסוברים שלא צריכים שם משקה בשביל לפסול מקווה. עד כאן דף קוף ממדלת.